שבת פרשת ויקרא, שלום וברכה. השבוע נתעסק בסוגיה הלכתית יחסית קטנה, שסוגיה מאור החיים שיושבת, שלפחות אחד הטעמים שלה קשור לענייני קודשים שמופיעים אצלנו בפרשת השבוע, מתחילת ספר הקורבנות בספר ויקרא. ננסה דרך ההלכה הזאת, אף על פי שהיא לא ממש קשורה לדין בקודשים, אבל ננסה דרך ההלכה הזאת לגעת גם קצת ולהבין קצת מיסודות הדין הזה, ואולי בעקבות העיון והעמקה בדיני קודשים, גם נבין קצת משהו לגבי הדין שלנו באור החיים. אז פוסק השולחן ערוך בסימן קס"ז, בהלכות ביציאת הפת, לא יבצד שיביאו לפניו מלח או לפתן, ללפת בו פרוסת הביציה. פוסק השולחן ערוך שאסור לאדם לבצוע על הפת עד שיהיה על השולחן מלח או לפתן שהוא יוכל ללפת בו את הפרוסה שהוא בוצע. ואם היא נקייה או שהיא מטובלת בתבלין או במלח כן שלנו, נתכוון לאכול פת חרבה, אינו צריך להמתין. אומר הרמ"א, ומכל מקום, מצווה להניח על כל שולחן מלח קודם שיבצע, כי השולחן דומה למזבח, והאכילה כקורבן, ונאמר על כל קורבנך תקריב מלח. והוא מגן מן הפורנות. אז הפסוק שאותו מצטט הרמ"א, וכל קורבן מנחתך במלח תמלח ולא תשבית מלח ברית אלוהיך מעל מנחתך, על כל קורבנך תקריב מלח, פסוק שמופיע בפרשת השבוע שלנו, אחרי קורבן המנחה. ואז אני רוצה לדבר על הדין הזה באור החיים, מנהג העולם, בעיקר בשבתות, אך יש כאלה שנוהגים גם בימי חול, להטביל את הפת במלח לפני אכילתה, ושיהיה מלח מצוי על השולחן, וננסה היום לעמוד קצת על היסודות שעומדים מאחורי ההלכה הזו. אז מקור הדין הוא בגמרא במסכת ברכות, דף מ' עמוד א', שם הגמרא מדברת על דיני הפסק בין ברכה לאכילה. אמר רב, הוא בין נטילת ידיים לברכה, אמר רב, תול ברוך, תול ברוך, אינו צריך לברך. הווה מלח, הווה לפתן, צריך לברך. ורבי יוחנן אמר, אפילו אביהו מלח, אביהו לפתן, נמי אינו צריך לברך. נחלקו האמוראים, מה הדין, אם אדם אומר לבני ביתו האחרים, להביא לו דברים שהם צורכי הסעודה, כמו מלח ולפתן ללפת בהם את הפת. רב אומר שאמירה, בקשה של צורכי סעודה אחרים, כמו מלח ולפתן, הם מעכבים, הם נחשבים כהפסק, ולכן צריך לברך שוב פעם. לעומתו רבי יוחנן סובר שהבקשות האלה לא נחשבות כהפסק. מה המחלוקת של רב ורבי יוחנן? לכאורה ברור שהדברים האלה הם צורכי סעודה, אז אפשר להסביר את המחלוקת באחת משתי דרכים. אפשר לומר שהמחלוקת היא האם בקשה של צורכי סעודה נחשבת כהפסק בסעודה, או שמכיוון שזה דברים שנצרכים לסעודה, הם לא נחשבים כהפסק. אבל אז המחלוקת הייתה צריכה להיות לא רק על פת והלפתן, אלא על כל צורכי הסעודה. גם אם אדם היה אומר להביא אורז, או להביא עוף, או להביא דברים אחרים שלא מלפתים בהם את הפת, גם הם לא היו הפסק, ואין סברה כל כך לומר שדברים אחרים שלא קשורים לפת לא יחשבו הפסק. לכן נראה לי יותר להסביר שהמחלוקת היא פה בשאלה האם המלח והלפתן, או מה רמת הקשר בין המלח והלפתן לבין הברכה על הפת. האם הברכה על הפת יכולה להתקיים רק כאשר יש מלח ולפתן, ולכן המלח והלפתן הם לא רק מצורכי הסעודה, אלא ממש מצורכי הפת בעצמה, או שמלח ולפתן הם לא מצורכי הפת, אלא דבר אחר, ולכן הוא כן יחשב כהפסק בין הברכה לאכילה, ובעזרת השם נחזור ונסביר את מחלוקתם בהמשך, אחרי שנבין יותר טוב את הדין של טיבול הפת במלח. בהמשך הגמרא שם, אומרת הגמרא, אמר רבא בר שמואל משום רבי חייא, אין הבוצע רשאי לבצוע עד שיביאו מלח או לפתן לפני כל אחד ואחד. שזה בעצם הדין שנפסק אצלנו בשולחן ערוך בסימן קס"ז, והוא עומד מאחורי מחלוקתם של רב ורבי יוחנן. נדמה לי ששניהם מסכימים לדין של רבא בר שמואל, שבעצם זה הדין של רבי חייא, שאין הבוצע רשאי לבצוע עד שיביאו לפניו מלח או לפתן. השאלה, כמו שאמרנו, רק עד כמה המלח והלפתן הם קשורים באופן ישיר לפת, ועד כמה הם דברים נספחים אליה, ובשאלה הזאת כאמור נרחיב בהמשך. רבא בר שמואל איקלה לבי ריש גלותה, אפיקולי ריפתה ובצה לאדיה. אז רבא בר שמואל לא שמר על הדין הזה של רבי חייא כשהוא נקלע לביתו של ריש גלותה, והוא אכל פת גם בלי לטבל אותה במלח ובלפתן. אמרו לי, אדר מר משמעתי, האם, כן, רב שמואל שהוא רב בר שמואל, סליחה, שהוא בעל המימרה בשם רבי חייא, שצריך לטבל את הפת במלח, חזר בו משמועתו, והוא סובר שלא צריך, אמר לו, לית דין צריך בשש, בושש. כן? לא יודע בדיוק איך קוראים את המילה, אבל פירוש הדברים, שהפת הזאת היא לא צריכה את המליחה. למה? בזה נחלקו הראשונים. רש"י מסביר, קצת לפני זה, בגמרא, בנוגע למחלוקת רב ורבי יוחנן, הביאו מלח נמי אין צריך לברך, זאת שיטת רבי יוחנן, שאף זאת צורך ברכה, שתהא פרוסה של ברכה נאכלת בטעם. שני דברים אנחנו רואים כאן ברש"י. ראשית כל הוא הבין את המחלוקת כמו שאנחנו הבנו. לפי דעת רבי יוחנן, המלח הוא צורך ברכה. שנית, למה המלח הוא צורך ברכה? מסביר פה רש"י איתם הדבר, שתהא פרוסה של ברכה נאכלת בטעם. הפרוסה שעליה מברכים צריכה להיות הפרוסה החשובה. אנחנו רואים את זה בדיני ברכות במקומות אחרים, תחילת סימן קוף סמכת באור החיים, שולחן ארוך דן בעריכות בעקבות הגמרא בברכות, בכל מיני סוגים של לחם שעומדים לפני אדם, ועל איזה לחם האדם צריך לברך ראשון, כשהכלל הוא שאנחנו רוצים שהברכה תהיה על הלחם החשוב. והשאלה מה נקרא חשוב, האם לחם יותר גדול נקרא חשוב, או לחם יותר נקי ומשובח נקרא חשוב, אבל ברור שהברכה צריכה להיות על הלחם החשוב. אם כן, גם כאן כשאדם רוצה לאכול פת עם משהו אחר, או בשביל להחשיב את הפת, אז האדם צריך למלוח את הפת לפני שהוא מברך עליה, ולא אחרי, בשביל שגם בשעת הברכה הפת תהיה חשובה. אז זה הטעם של רש"י, כך מופיע גם בחידושי הראה למסכת ברכות, שם בדף מ' עמוד א'. טעם אחר מופיע בתוספות, שם במסכת ברכות. ואנו, אומר התוספות, אין רגילים להביא לשולחן לא מלח ולא לפתן, משום דפת שלנו חשוב, והרי הוא כי עד אמר בסמוך לי דין צריך בשש. אז פה התוספות ממשיך עם שיטתו של רש"י, ומסביר בעקבות טעמו של רש"י, שהדין שצריך להביא מלח לשולחן הוא בשביל שהפת תהיה נאכלת בטעם, הפת של הברכה. ממילא הפת שלנו שהיא כבר עשויה עם טעם, כבר יש מלח בתוך המרכיבים של הבצק, או יש טעמים אחרים בתוך המרכיבים של הבצק, לא צריך להביא מלח לפת הזו, כי היא כבר חשובה בפני עצמה. וכך מסביר התוספות, מסבירים התוספות את דברי, או את מנהגו של רב בר שמואל בבית ריש גלותה, שמכיוון שהפת הייתה פת חשובה, היא לא צריכה מלח, ורק פת שאינה חשובה צריך להוסיף עליה מלח. אבל התוספות ממשיכים, מיהו רבי מנחם היה מדקדק מאוד להביא מלח על השולחן, כדי איתה במדרש, כשישראל יושבים על השולחן וממתינים זה את זה עד שיתלו ידיהם והם בלא מצוות, השטן מקטרג עליהם וברית מלח מגן עליהם. כן, רבי מנחם היה רגיל בכל אופן להביא מלח לשולחן, גם במקרה שהפת לא צריכה טיבול מצד החשיבות שלה, מכיוון שהוא הבין שיש לדין טעם נוסף. והוא, על פי המדרש, במדרש כתוב שכשישראל יושבים על השולחן ומחכים שכולם יתלו ידיים, אז יש לנו דין שלא מדברים בין הנטילה לבין הברכה על הפת, אסור להפסיק, וממילא הם יושבים ובטלים מדברי תורה, ואנשים שיושבים ובטלים מדברי תורה, אז השטן מקטרג, הם יכולים לעסוק בתורה בזמן הזה, ולא עוסקים בתורה, ולכן מגיעה ברית מלח ומגינה עליהם. גם אצלנו בפרשה אנחנו רואים שהטעם שצריך לשים מלח על הקורבנות, נובע מברית המלח. מה הפירוש של ברית מלח? יש בזה כמה וכמה פירושים בראשונים. האם מכיוון שמלח הוא דבר שאף פעם לא נעלם, תמיד משאיר את הטעם ואת הרושם שלו, אז ככה גם הברית היא חשובה ואף פעם לא נעלמת, או שהמלח משלב בין העליונים ובין התחתונים, בין המים ובין הרוח וגרמי השמיים, זה דברים שנראה בהמשך בשם רש"י ובשם עוד כמה ראשונים. בכל אופן מדובר על ברית חזקה. זו הכוונה של ברית מלח, ברית חזקה, ברית קיימת, ברית עומדת, וזה הטעם שמולכים את הקורבנות. אומר רבנו מנחם, בתוספות זה גם הטעם שצריך להביא מלח לשולחן, להזכיר לקדוש ברוך הוא את ברית המלח, שיש ברית בין עם ישראל לקדוש ברוך הוא, וכך למנוע את השטן מלקטרג על עם ישראל שיושבים ולא עוסקים בתורה. טעם שלישי לדין מופיע בספר שיבולי הלקט, בסימן קוף ממלף וברכות, בשם הגאונים. פרשו הגאונים לפי שמצינו שהשולחן נקרא מזבח, כך לומדת הגמרא במסכת ברכות דף נ"א עמוד א', מהפסוקים דכתיב המזבח עד שלוש אמות גובה, וכתיב וידבר אליי זה השולחן אשר לפני השם, פתח במזבח וסיים בשולחן. יש בלגן בפסוק, לא ברור אם הכלי שעליו מדובר הוא המזבח או השולחן, אז רבי יוחנן ורבי אלעזר אמרו רביו, כל זמן שבית המקדש קיים, מזבח מכפר על ישראל, ועכשיו שולחנו של אדם מכפר עליו. נאמרו כמה הסברים, בעיקר בין האחרונים, בשאלה למה שולחנו של אדם מכפר עליו. רש"י, במקומות אחרים, לא בסוגיה בברכות, אבל רש"י מסביר ששולחנו של אדם מכפר עליו על ידי הפת שהוא מביא לעניים, שיירי האוכל של האדם, האדם היה מביא אותם לעניים, ממילא מה שמכפר על האדם זו מצוות צדקה, אלא שמצוות צדקה מתבצעת הרבה פעמים בעזרת השאריות שנשארות על שולחנו של האדם, ולכן נקטה הגמרא בלשון שולחנו של אדם מכפר עליו. שני הסברים אחרים הובאו באחרונים, הסבר אחד שהשולחן מכפר מכיוון שאומרים בו דברי תורה, כמו שאומרת המשנה במסרת ברכות, ששלושה שאכלו ואמרו דברי תורה ביניהם, אז הם, הקדוש ברוך הוא שורה ביניהם, נבוא כאילו אכלו משולחנו של מקום, שנאמר וידבר אליי, זה השולחן אשר לפני השם, שולחנו של מקום הוא שולחן שיש אליו דברי תורה, ובזה השולחן מכפר, התורה היא כנגד הקורבנות, כמו שנאמר בגמרא בסוף מסכת מנחות, שבזמן הזה, בזמן הזה שאין קורבנות, יצחק אבינו, יעקב אבינו נדמה לי, שאל את עם ישראל, מה היא, את ברוך הוא, קרס, אברהם, עברית בין המשאלת הקרוך הוא, מה שלא יהיו, עברית בין אם הקדוש יראה לאברהם, שבזכות הקורבנות ישראל נגנים, אז אומר לו הקדוש ברוך הוא, כשלא יהיו קורבנות, אז עם ישראל יעסקו בתורה, וזה יחשב עליי, כאילו הם מקריבים עולה ושלמים, זאת תורת העולה, זאת תורת החטאת, זאת תורת השלמים, התורה יכולה להחליף את קורבנות החטאת העולה והשלמים. והסבר שלישי זה שהאכילת השולחן נותנת כוח לאדם לעבוד את בוראו, כמו שהרמב״ם כותב בהלכות תשובה שכל מעשיו של האדם, כל פרט ופרט ממעשיו ביום צריכים להיות בשביל המטרה הגדולה שלנו בעולם שהיא עבודת השם, ולכן ממילא גם האכילה יש חשיבות בעבודת השם, ובכך השולחן עוזר לאדם לכפר עליו. בכל אופן, הגאונים ישבו בין השולחן למזבח, וממילא הם למדו, כן, וכתיב במזבח, על כל קורבנך תקריב מלח. כמו שבמזבח יש מצווה להקריב מלח על הקורבן, כך גם כאשר אוכלים יש מצווה להקריב, לשים מלח על הקורבן. אם כן, מצינו שלושה טעמים לדין של נתינת המלח על גבי הפת. הטעם הראשון הוא בשביל לשבח את הפת לקראת הברכה, כך הסבירו רש"י והרא. הטעם השני הוא בשביל למנוע את כתרוגו של השטן, כמו שכותבים התוספות, והטעם השלישי הוא כנגד הקורבנות שעליהם היו מקריבים מלח, כמו שכתוב בשיבולי הלקט בשם הגאוני. שלושת המאלו נשי, פקמינות, כן, לא יבצעת שהביאו מלח או לפתן, ללפת בו פרוסת הפציעה, ללפת בו פרוסת הבציעה, סליחה, איך אנחנו יודעים שזה כשיטת רש"י, מכיוון שהשולחן ערוך ממשיך ואומר שאם הפת נקייה או מטובת בתבלין, או שאדם מתכוון לאכול פת חרבה, הוא לא צריך להמתין. הדין של נתכוון לאכול פת חרבה מקורו ברמב"ם, הרמב"ם בהלכות ברכות פוסק שאין הבוצע בפרק ז' רשאי לבצוע עד שיביאו למלח או לפתן לפני כל אחד ואחד, אלא אם כן התכוון כל פת חרבה. כך הרמב"ם מסביר את מנהגו של רבא בר שמואל בבית ריש גלותא. כאשר אדם מתכוון לאכול את הפת בהמשך הסעודה בלי כלום, ממילא אין חשיבות יתרה בהבאת המלח, שהרי גם הפת שאחרי זה אדם יאכל תהיה בלי מלח. אז לא יוצא שהפת שאחרי הברכה היא יותר חשובה מהפת שלפני הברכה, אלא הם באותה רמת חשיבות. הבעיה היא כאשר אדם במהלך הסעודה יאכל את הפת עם מלח, ובברכה הוא מברך על פת יותר גרוע שאין בה מלח, ואז מתחילה להתעורר בעיה שהפת של הברכה פחות חשובה מהפת של המשך הסעודה, לכן פוסק הרמב״ם שאם אדם מתכוון לאכול פת בלי מלח, הוא לא צריך לשים מלח. זה ההסבר של הרמב״ם, בניגוד להסבר של תוספות, שהסבירו שהפת שלנו ש... יש בה כבר תבלינים, היא כבר חשובה בפני עצמה. השולחן ערוך פוסק את שני הדברים האלו. בכל אופן, שניהם שייכים רק לפי הטעם של רש"י. אבל הרמ"א באמת חולק על הנפקמינה הזאת, וסובר שמכל מקום מצווה להניח על כל שולחן מלח קודם שיבצע, גם כאשר אדם מתכוון לאכול פת חרבה, וגם כאשר הפת שלך כבר יש בתוכה תבלין. והרמ"א מביא לזה שתי סיבות. דבר ראשון, כי השולחן דומה למזבח ואכילה כקורבן, הטעם של הגאונים. ודבר שני, והוא מגן מן הפורנות, שזה בעצם הטעם שמביא התוספות, ומופיע גם בהגאות אושרי, בשם רבנו מנחם. עוד נפקמינה מעניינת בין הטעמים, מופיע בשו"ת שיח יצחק. שיח יצחק, רבי יצחק בן רבי שעיה, יששכר בר וייס. כן, הוא חי במאה ה-19, בסלובקיה, והוא היה מצאצאי החתם סופר, נכד של החתם סופר, בהמשך יהיה לזה משמעות בשבילנו, והוא הביא נפקמינה לטעמים האלה. הנפקמינה שלו היא האם צריך לשים מלח לפני האנשים האוכלים בסעודת הבראה של אבל, שהרי יש לנו דין שאבל אינו משלח קורבנותיו. אדם באבל לא יכול להביא קורבנות, גם לא על ידי אנשים אחרים, ולכן אם הטעם של נתינת המלח על הפת הוא כנגד הקורבנות, לכאורה אבל לא צריך לתת מלח על הפת, מכיוון שהוא לא משלח קורבנות. נפקמינה נוספת מביא השיח יצחק בשם סבו, היה כנראה מנהג של החתם סופר, שבליל שבת הוא לא היה שם את הפת במלח. מדוע? מסביר השיח יצחק בשמו, באשר בליל שבת לא הקריבו איברים מופדרים דחול. בדרך כלל בלילה יש הלכה שהקורבנות שהתחילו להקריב אותם ביום ממשיכים ומקריבים את האיברים והפדרים שלהם כל הלילה. אבל הגמרא דורשת שאיברים חול לא מקריבים אותם בשבת, ולכן בליל שבת בעצם לא היה על המזבח דבר, מכיוון שקורבנות לא מקריבים, והקורבנות שהקריבו אותם ביום שישי לא שורפים את הפדרים והאיברים שלהם. ממילא המזבח היה בטל בזמן הזה. ואם בבית המקדש במזבח אין מלח בזמן הזה, גם על שולחנו של האדם לא צריך להיות מלח בזמן הזה. אם כן, אנחנו רואים כאן עוד שתי נפקמינות מלבד הנפקמינה שהביא השולחן ערוך לשאלה מה טעם הדין. כמובן שאם טעם הדין הוא בשביל להגן מן הפורנות, אז בכל סעודה שיש בה הפסק בין הברה לבין הנטילה צריך לשים מלח. כאן יכולה להיות עוד נפקמינה שלא מצאתי בפירוש בפוסקים, אבל מה הדין באדם שאוכל לבד? אם אדם אוכל בעצמו, הטעם שישעו ולא יהיה ביניהם דברי תורה לא שייך, מכיוון שאין כאן עוד בני אדם שבטלים בזמן הזה, והאדם בעצמו, אני לא יודע אם הוא נענש על כזה זמן שהוא לא מקבל תורה והשטן מקטרי, ולכן יכול להיות שהטעם של תוספות לא שייך, אבל הטעם של אלכוהול קורבנות תקריב מלח בוודאי שייך. אז עד כאן ראינו את הטעמים של הדין באורח חיים. עכשיו ננסה להיכנס לענייני קודשים, ואולי נלמד מהעיון בסוגיה בסדר קודשים של הקרבת מלח על הקורבנות גם דברים מעניינים בנוגע לביציאת הפת. ונתחיל משאלה, השולחן ערוך והרמב״ם שניהם פסקו שצריך לטבל את הפת במלח, והם דיברו דווקא על פת ולא על מאחרים אחרים. ולכאורה הדבר אומר דרשני, על פי שלושת הטעמים שאמרנו, גם על פי הטעם שהשטן מקטרג, וגם על פי, אולי על פי הטעם שהשטן מקטרג זה באמת שייך רק בלחם, כי רק בו יש הפסק בין נטילת הידיים לבין הלחם, אבל זה גם לא מדויק, יש נטילת ידיים גם לדברים אחרים, טוב, אולי רק שם יש בעיה של הפסק, אז יכול להיות שלפי הטעם הזה הדברים מתיישבים. אבל על פי שני הטעמים האחרים, גם הטעם שהקורבנות, כן, על כל קורבנך תקריב מלח, וגם הטעם של רש"י, לא ברור מדוע פת שונה מדברים אחרים. אם אדם מברך על תפוח, האם הוא לא צריך לאכול את התפוח בצורה משובחת? בתפוח באמת לא שייך לתת מלח, אבל אולי צריך לטבול אותו בדבש לפני הברכה. זו יכולה להיות נפקמינה, כן? הדין הזה לכאורה לא שייך רק בלחם לפי רש"י, אלא בכל דבר אחר. וגם אם מדובר על כל קורבנך תקריב מלח, הרי הקורבנות היו גם בשר, אולי גם בשר שנאכל על השולחן שהוא כמו מזבח צריך לשים עליו מלח. אבל רוב הקורבנות היו בשר, רק מיעוטם היו מנחות, ולכן בעצם צריך לשאול את השאלה מדוע לפי שני הטעמים הראשונים הדין הזה של נתינת מלח שייך רק בפת ולא במקומות אחרים. ובשביל להבין את השאלה הזו בצורה יותר טובה, אנחנו ניכנס קצת לעומק הדין של מליחת הקורבנות. יש חקירה במליחת הקורבנות, חוקר אותה גריז בחידושיו על מסכת מנחות בדף י' א' עמוד א', ויש לחקור אם כשהמלח על העבר, הדין הכתרה אינו אלא בעבר המלוח, אבל המלח בפני עצמו אין לו דין לכתרה, עוד נעימה כשהמלח מונח על העבר, אז יש גם על המלח דין הכתרה בפני עצמו ומצווים להקטירו. ואני אסביר את חקירת הגריז בלשוני. אפשר להבין את הפסוקים, כן, על כל קורבן אחד עושים מלח, אפשר להבין את הפסוק הזה בשתי צורות. אפשר להבין תפקידו של המלח בשתי צורות, בוא נאמר כך. אפשר להבין שהמלח בא להתאים את הקורבן, הוא תבלין בקורבן. ההלכה היא שצריך להקריב את הקורבן, אבל צריך להקריב קורבן שיש בו מלח. אבל עצם דין ההקרבה הוא רק בקורבן. זו הבנה הראשונה. אבל אפשר גם להבין בצורה אחרת, שבאמת יש הלכה נפרדת מהקורבן בעצמו, שאומרת שכאשר מקריבים קורבן, צריך יחד עם הקורבן להביא מלח. לדוגמה, יש הלכה שעם כל קורבן צריך להביא נסך מסוים. כן? אז הנסך הוא לא קרב ביחד עם הקורבן, בכלל לא קרב באותו מקום, לא מטבלים את הקורבן בנסך, אלא יש פה דין הקרבה נפרד, בזמן שאדם מקריב קורבן, הוא גם צריך להקריב נסך. אבל לא ברור שזה הדין במלח. אפשר להסתכל על המלח גם רק בתור תבלין. מה תהיה הנפקמינה? אחת הנפקמינות שהגריז הביא מהגמרה במסכת זבחים, בדף כ"ח עמוד א', שם הגמרה אומרת שמלח שפירש מצווה לעסוקי. אם העלו מלח על המזבח, ואז המלח ירד מהמזבח, נפל מהמזבח, יש מצווה להעלות את המלח בחזרה למזבח. ואם נעימה שמלח אין לו הכתר בפני עצמו רק משום האיבר שצריך למולכו, אם כן הרי יכולים לקח מלח אחר ולתנוע על גבי האיבר. ולמה להיעדו אלו אותו מלח שפירש? הרי אם ברוכח של המלח יש לו דין הכתרה בפני עצמו. אומר הגריז, הפסק של הגמרא שצריך להחזיר את המלח שנפל מעל המזבח מוכיח שיש למלח דין של הכתרה בפני עצמו. אם כל הסיבה שמביא מלח הייתה רק בשביל לטבל את הקורבן, היה אפשר לקחת מלח אחר ולמלוח את קורבן העולה שנמצא עכשיו על המזבח. לא היו צריכים דווקא את אותו מלח שנפל להעלות על המזבח. מכך שצריכים להעלות למזבח את אותו מלח שנפל, נראה שיש דין בעצם ההכתרה. אפשר לחלוק על ההבנה הזאת של הגריז, ואפשר להציע, על פי רש"י שם בסוגיה בקופחת עמוד א', יש גם רש"י אחר, רש"י בדף כ"א עמוד ב' מסכת מנחות, כותב שנכתב ואלו אותם עולה, אלמא דעבר עם מנחו שניהם קרואין עולה. זאת אומרת, אחרי שהעבר, האיבר נמלח, אז גם האיבר, גם המלח קרואים עולה. למה? מכיוון שהמלח מתבטל לגבי העולה. המלח הוא תבלין, הוא בא לטבל את העולה, ולכן הוא מתבטל לגבי העולה. אם מבינים כך, אז ברור שהמלח אין לו דין הכתרה בפני עצמו, ויכול להיות שבכל זאת מלח שנפל מעל גבי המזבח נצטרך להחזיר אותו, לא מכיוון שיש דין הכתרה למלח בפני עצמו, אלא מכיוון שאחרי שהמלח הזה נעשה תפל אל העולה, יכול להיות שיש לו דין של עולה ממש של חלק מקורבן העולה, ונצטרך להחזיר אותו למזבח, לא מדין הכתרת מלח, אלא מדין הכתרת עולה. לכן הראיה שהגריז הביא היא לא ראיה מוכחת ומוכרחת. ברמב״ם מצינו ניסוחים שונים בכמה מקומות. בשורש י' ב' הרמב״ם משתמש בלשון שימלח כל קורבן. הרמב״ם מסביר שם שמצוות המלחה היא מצווה נפרדת, ועוד נתעמק בשורש י' ב' יותר בהמשך, וככה הוא כותב שימלח כל קורבן, משמע שיש דין בקורבנות שצריך למלוח אותם. לעומת זאת, וכך גם נשמע מההלכות ביסורי מזבח בפרק הלכה י' א', משתמש הרמב״ם בלשון למלוח כל הקורבנות קודם שיעלו למזבח. נשמע שיש מצווה למלוח את הקורבן, ואז רק את הקורבן לעלות למזבח. אין כאן דין הכתרה נפרד במלח. לעומת זאת, במצוות עשה סמך ב', הרמב״ם מונה גם עשה וגם לאו בהכתרה מלח, כמו שכתוב אצלנו, על כל קורבנך תקריב מלח ולא תשבית, כן, מלח ברית אלוקיך, אז יש לאו ויש עשה, אז עליו מופיע בלאו צדיק ת' שזרענו מהקריב קורבן בלי מלח. גם כאן אפשר להתלבט בלשון, אבל במצוות עשה סמך ב' הפרושים להקריב מלח עם כל קורבן, משמע שהמלח הוא לא על כל קורבן, הוא לא חלק מהקורבן עצמו, אלא ביחד עם הקורבן מקריבים גם מלח, אבל בתור הכתרה נפרדת. כך היה אפשר לדייק בלשון הרמב״ם. גם ברמב״ם לא צריך, לא ברור שאפשר לעשות את הדיוק הזה. ויכול להיות, אחרי שהבנו, ראינו את החקירה הבסיסית, ניתן אולי להציע שיש הבדל בין סוגי קורבנות שונים. וזה על פי הרמב״ם, בהלכות איסורי מזבח פרק ה' הלכה י' ב'. אבל בהקדמה לרמב״ם, אני אזכיר, לא נלמד ממש מתוך הגמרא, אבל אני אזכיר את הגמרא במנחות. משנה במנחות בדף י"ח עמוד א' אומרת, לא יצק, לא בלה, לא פתת ולא מלח ולא הניף ולא הגיש, או שפתתן פתיתים מרובים ולא משכן, כשרה. כן, אם אדם מלח את המנחה, אז המנחה כשרה, כך אומרת המשנה. בגמרא יש בזה מחלוקת בין התנאים, ומחלוקת המוראים איך להבין את התנאים, אבל מחלוקת בגדול האם המלח מעכב או המלח לא מעכב. כן, ברית עולם הוא שתהיה ברורה במלח דברי רבי יהודה, רבי שמעון אומר, נאמר כאן ברית עולם, ונאמר להלן ברית כהונת עולם, כשם שאי אפשר לקורבנות בלא כהונה, כך אי אפשר לקורבנות בלא מלח, ולכן לפי שיטת רבי שמעון, קורבן שעלה בלי מלח, אז הוא פסול. הרמב"ם בהלכות איסורי מזבח, פרק ה' הלכה י"ב, מחלק בין הקורבנות השונים. הקריב בלא מלח כלל לוקה, שנאמר ולא תשבית מלח ברית אלוהיך. ואף על פי שלוקה, הקורבן כשר ורוצה, חוץ מן המנחה, שהמלח מעכב בקמיצה, שנאמר ולא תשבית מלח ברית אלוהיך מעל מנחתך. אז הרמב"ם סובר שעליו נאמר דווקא במנחה, לא תשבית מלח ברית אלוהיך מעל מנחתך. אצלנו הפסוקים של המלח מופיעים אחרי קורבן המנחה. וגם יש בפסוק בעצמו התייחסות מיוחדת למנחה, מעל מנחתך. ולכן סובר הרמב״ם שלגבי המנחה המלח הוא מעכב, ואם אדם מקריב מנחה בלא מלח, הקורבן פסול. לעומת זאת, בקורבנות אחרים, בזבחים רגילים, המלח לא יעקב. ואדם שמקריב בלא מלח, קורבנו כשר, אף על פי שהוא עבר על איסור. וצריך להבין מה יסוד החילוק הזה. את יסוד החילוק הזה אפשר להסביר על פי חקירה אחרת של הגריז, בדף סמך זין עמוד ב' במסכת מנחות. שם הגריז מחלק בין מנחה לבין שאר הקורבנות בצורה הבאה. אני אקריא את הדברים. ונראה בזה. הוא מקטין מקושייה בדברי הרמב״ם. בספר המצוות בשורש י' ב', הרמב״ם מתווכח או מדבר על העיקרון שאנחנו לא מונים את פרטי המצווה בתור מצווה נפרדת. כן, אם יש דין להפריד את העולה, זה לא תהיה מצווה נפרדת, אלא חלק מפרטי עשיית העולה זה שצריך לא להבדיל בין חלקי העולה השונים וכו' וכו'. אז לגבי המלח יש קצת סתירה ברמב״ם. בתחילת הדיון שם, הרמב״ם כותב שהמלח בקורבנות נחשב למצווה בפני עצמו, והוא חלק מהקורבנות האחרים, מהעולה ומהחטאת. אבל אחרי זה, תמה הרמב״ם על באג, שהוא מונה יציקה ובלילה ומלח במנחות כמצווה בפני עצמה. ולכאורה הדברים סותרים, הרי הרמב״ם בעצמו אומר שמלח על הקורבן זו מצווה נפרדת. אז מדוע הרמב״ם תמה על הבאג, שהבאג אומר שמליחה על הקורבן זו מצווה נפרדת? אז אפשר לומר שהרמב״ם תמה שם על יציקות והבלילות. אם תהיינו בלשון הרמב״ם. אבל נדמה לי, כמו ככה גריז גם כותב, שצריך לחלק קורבן המנחה לבין קורבנות אחרים. ואני רואה בזה, הרמב״ם מפרש שיש שני דינים במלח. אחד, למלוח כל הקורבנות, וזה נלמד מנכתיב על כל קורבן חטא תקריב מלח. וגם המנחה בכלל. זה דין כללי שצריך למלוח את הקורבנות. וזה לא אהב החלק ממצוות העולה, כי מצווה כללית למלוח הקורבנות. יש מצווה כללית למלוח את הקורבנות. והיא נלמדת מהפסוק, על כל קורבנך תקריב מלח. אבל יש מצווה נוספת. ובית איקה במנחה קרא מיוחד, דעת המלח הוא כמו חלק מהמנחה. כמו לבעינן בלילה ויציקה, חינם מבעינן במנחה מלח, וזהו מגוף המנחה. וזה מה שנאמר בפסוק, אני מוסיף על הגריז, ולא תשבית מלח ברית אלוקיך מעל מנחתך. אז אם כן אומר הגריז, יש חלוקה בין המנחה, שבמנחה המלח הוא חלק מגוף המנחה, לבין קורבנות אחרים, בהם המלח הוא דבר חיצוני שצריך להביא עם הקורבנות האחרים. אפשר לקשר את הדברים, סליחה, אם כי זה לא מוכרח, לשאלה שאלינו לעיל בשם הגריז, ואפשר להציע שבמנחה הדין של המלח הוא דין הכתרה יחד עם הקורבן, דהיינו המלח מטבל את הקורבן וסוף כל סוף מקריבים את הקורבן. לעומת זאת, הדין הכללי שנוגע לכל הקורבנות הוא דין אחר, שביחד עם העולם מקריבים גם מלח. ביחד עם המנחה צריך להקריב גם מלח. במנחה בעצם המלח מקיים שני דינים, גם את עצם היותו חלק מהמנחה וגם את ההקרבה המקבילה של מלח ביחד עם המנחה. ההקרבה של מלח ביחד עם המנחה, הכתרה של מלח ביחד עם המנחה היא בוודאי נספרת למצווה בפני עצמה. אבל המלח שמהווה חלק מגוף המנחה הוא לא ראוי להיספר כמצווה בפני עצמה, מכיוון שהוא חלק מגוף המצווה ולא דבר חיצוני למצווה. אם כנים הדברים והם נכונים, בהחלט אפשר להבין את החילוק שבין פת לבין מאכלים אחרים. הפת שהיא חלק, שהיא כנגד המנחה, הפת שיש לנו על השולחן, אז בה המלח הוא חלק מהפת, הוא לא דבר חיצוני לפת. ולכן כך אפשר להסביר גם את שיטת רבי יוחנן, שהבאת מלח היא לא הפסק, מכיוון שהמלח הוא חלק מיצירת הקורבן שבה לחם. אנחנו כמובן רוצים שכל האכילה שלנו תהיה כמו אכילת הקורבנות, שכולה תהיה בקדושה, ולכן הוספת המלח למנחה הוא חלק מהגדרת הלחם כקורבן. בסוגי מאכלים אחרים, הוספת המלח לא מגדירה אותם כקורבן, כמו בקורבנות אחרים שהם קורבנות והם קשרים גם ללא הוספת המלח. כמובן שהדברים הם בעיקר כדי לתת טעם ותבלין לדין שמצאנו בהלכות ברכת הסעודה, אבל על הדרך הרווחנו קצת לימוד תורה גם בסדר קודשים, בהלכות שלצערנו לא נהוגות היום, ובעזרת השם במהרה כשיבנה בית המקדש נחזור וננהג בהם, וגם הרווחנו דיון באור החיים בדין מעניין שנוהגים אותו מדי פעם. אני אסיים בעוד נקודה מעניינת. המנהג הרווח היום בהרבה מקומות הוא דווקא להשתמש במלח דווקא בשבתות. קודם כל עוד נקודה, שיש עוד נפקמינה בין הסיבות שונות למה לטבול את הפת במלח, והיא האם אפשר לטבול את הפת בדברים אחרים. הסיבה שהפת תהיה טובה ומשובחת, אפשר לטבול אותה גם בדברים מתוקים, כמו דבש, כמו סוכר וכדומה. אבל אם אנחנו צריכים, כנגד, על כל קורבן חטאת תרכיב מלח, צריך לטבול את הפת דווקא בדברים מלוחים, שיש בהם מלח. אפשר אולי להשתמש בזה בחומוס, בטבוחה, אבל צריך דברים עם מלח. נקודה נוספת היא שבהרבה מקומות המנהג הוא דווקא לטבול את הפת במלח דווקא בשבת. ויש על זה תימה. ראשית כל, ראינו את מנהג החתם סופר שבליל שבת לא שם מלח על הפת, מכיוון שבליל שבת לא היו מקריבים קורבנות. בנוסף, הגמרא במסכת מנחות בדף כ"א עמוד א' צריכה להביא לימוד מיוחד שמותר להקריב את המלח בשבת, לכן בפשטות יכול להיות שיש בעיה עם הקרבת מלח בשבת, לא ניכנס לתוך הבעיה הזאת, מחלוקת באחרונים איך להבין את הבעיה, ולא ניכנס לזה. אני רוצה לסיים עם חידושים מהפני מנחם בשם השפת אמת. השפת אמת בליקוטים בסוף פרשת ויקרא, שהוא מקשה למה דווקא לגבי מלח צריך לימוד שהוא דוחה שבת. והוא כותב ככה, סלקא דעתא חמינא דבשבת אין צריך מלח. כיוון כיוון דאיתא יש במדרש, דמים התחתונים בוכים, ענן בענן למיה והקריבה למלכה. כך כתוב במדרש, המים התחתונים רוצים להתקרב לקדוש ברוך הוא, והבטיחן להביא להם מים לניסוך המים ומלח לקורבן. כך גם הביא רש"י לפסוקים שלנו בפרשה. ובשבת יש שלום בכולו עולמות, והווה אמינא לא צריך. כמשמעלן דאפילו בשבת צריך. היה אפשר לחשוב שבשבת יש שלום בין כל העולמות, אנחנו לא עובדים, לא עושים, שבת היא מהקודש ומהחול, ולכן גם המים התחתונים מתעלים בה כשלעצמם, גם בלי צורך בהבאת קורבן, אבל מחדש שפת אמת שבכל זאת צריך לטבול את הפת בשבת, ובאמת כך מנהג העולם. גם השיח יצחק, אחרי שהוא מביא את המנהג של החתם סופר, מסביר שעדיין יש סיבה לטבול את הפת במלח גם בשבת, מהצד של הצורך בהגנה מפני השטן, מהצד של התוספות של רבנו מנחם, שלא יהיו יושבים ובטלים במקום לעסוק בתורה. יכול להיות שלפי זה יש חשיבות דווקא בשבת, כאשר יושבים כל המשפחה ביחד, ויש באמת הפסק יותר גדול בין הברכה לבין האכילה, דווקא אז לברך על הפת, לטבול את הפת במלח. שבת שלום ומבורך.